סופרים קולות, סדרת פודקאסטים מיוחדת לקראת בחירות 2019, והפעם על קולות המצביעים במגזר הדתי. מגיש רון קופמן.
שלום לכם. הפעם ב-2019 אנחנו עדיין עוסקים בגיוס חרדים לשירות ביטחון. על פי דוח של נכון לדצמבר 2018, נכון לחודש אוגוסט באותה שנה, שירתו בצהל 7,250 חיילים שמוגדרים כחרדים. שליש מהם מוגדרים כחיילים בודדים, וצהל משקיע עשרות מיליוני שקלים בשנה מתוך תקציב של 180 מיליון לטיפול בחיילים בודדים כדי לסייע להם. האורח שלנו הוא הרב דוב אלברטל, מרצה למשפטים, עורך דין במקצוע. שלום לך אדוני.
שלום.
אתה גם פובליציסט חרדי שמתנגד בחריפות לשירות חרדים בצהל. לפני שאנחנו פותחים, בוא קודם כל תסביר לי מדוע.
המילים מתנגד חריף הן קצת חריפות מדי בהקשר הזה. תראה, ראשית, אני אתחיל עם זה שמי שלא מבין את הנטל ואת הקושי שבשירות בצבא, ואת משמעות השכול, ולהיות נכה צהל, ולעשות מילואים כל שנה, ולהסתכן למען המדינה, מי שלא מבין את זה, לדעתי אין לו בכלל פתחון פה בשאלת הגיוס.
אבל אם אתה מסתכל...
ולצערי הרבה לא, כן.
אני מבין את העניין, אבל אני מסתכל על חוק שירות הביטחון, אוקיי? ואני מסתכל, מביט על הסכמים שנעשו בשנותיה הראשונות של המדינה, עם רבנים ומנהיגי העדה החרדית, וזו המטלה הכרוכה על כל אזרח ישראלי בהגיעו לגיל 18. נכון שבגלל סיבות דתיות וערכיות, בנות במגזר החרדי, אולי גם במגזר הציוני דתי, פטורות משירות צבאי. מדוע החרדים לא יכולים לעשות את זה? ואני רוצה להזכיר לך עוד דבר. אני זוכר את סיעת פאי, פועלי אגודת ישראל, שהיו בתוך האגודה, אתה יודע, עד הכנסת ה-14, הם גם יוצגו בכנסת, והם שירתו בצבא ועבדו, וכיבדו את הכלל של לאהוב את המלאכה, סנא את הרבנות, והיו, אתה יודע, חלק מהעם.
כן, הרב שח הוציא את פאי מההגדרה של החרדים, באמת. אבל הסיבה היא כזו, אני אנסה להסביר את זה, זה לא קל להסביר את זה, כי באמת, באמת צריך להבין עד כמה העניין של הגיוס הוא קשה ונטל. אגב, אני אומר במאמר מוסגר, אני שומע היום גם יותר ויותר פוליטיקאים חילוניים מזלזלים בבעיה המוסרית של הגיוס. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו לא צריכים לגייס את החרדים, ניתן להם עבודות, כל מיני דברים כאלה, זה חמור מדי מאוד מבחינת נקודת מבט חילונית, אני מדבר. הסיבה שלא מתגייסים היא סיבה כזו. אין פה, עולם הישיבות הוא לא איזה פרויקט השתמטות מצהל. זה לא נבנה כאיזה פרויקט השתמטות מצהל. הסיבה שלא מתגייסים היא כי בתפיסה של מהו הנטל שיש היום על העם היהודי ועל מדינת ישראל בפרט. והתפיסה החרדית אומרת שהנטל היום הוא לבנות את עולם התורה. וכמובן לחזק את הקהילה החרדית.
הוא אינו בנוי דיו?
לא. לא, כשאתה מסתכל, הפרספקטיבה הנכונה להסתכל לדעתי על העניין הזה, זה לא להסתכל בשאלה האם התרבו מאז בן גוריון החרדים, לא זה העניין. העניין הוא אם אתה מסתכל על העם היהודי, אתה רואה שבעם היהודי יש 14-15 מיליון, או בארץ, בעולם, הארץ הקהילה הכי גדולה, הגדולה ביותר, כמה בחורי ישיבות יש? מעט, מעט מאוד. אחוזי התבוללות הם הרבה יותר גדולים מעולם הישיבות. ולכן, בנטל הזה, כרגע, נכון לעכשיו, אני שוב אומר, הכל נכון לעכשיו, יש ויכוח בין הציבורים במדינת ישראל בשאלה מהו הנטל החשוב היום, הזכרת במאה ה-20, 21 למעשה, של קיום המדינה. האם רק הצבא, שהוא נטל כמובן הכרחי ובלעדיו עין, אין קיום, או גם נטל של לימוד התורה בעולם הישיבות. עכשיו,
מדוע אי אפשר לשלב? רגע, אני שואל לך, אני אגיד לך גם מדוע אני מדבר על כך, אתה יודע. בסך הכל אנחנו מכירים בצהל, אני התגייסתי ב-1977, בני הציונות הדתית, היה בהם אחוז גיוס של, אתה יודע מה, 95%, אולי אפילו יותר בזמני, מדובר על 40 שנה פלוס, והם חיבדו את אמונתם, הן כחיילים, מפקדים, לוחמים, וכיבדו את כל מצוות הדת, לא שאני מתיימר להבין בדת, אבל כל מה שהם רצו, כולל בנקודות, האמן לי, אתה יודע, אזוטריות בסיני. הם שמרו על כל, על כל מצוות הדת, וההיסטוריה שלנו רצופה, רצופה גם ב-1973, גם ב-67, על חיילים לוחמים דתיים, שבאמת היו דתיים, אתה יודע, בכל רמה, כפי שהחילונים נוהגים לומר, ולא נפגע אמונתם.
אני אחלוק עליך, ברשותך. הציונות הדתית, באמת, יש לי הערכה כלפי, אגב, אני ינקתי מהבאר הזו, וגם אני שרתתי בסיני, כמפקד טנק באופן אישי. אבל...
ונפגע אמונתך?
לא, השאלה היא פה לא אישית, השאלה היא מגזרית. הציונות הדתית במפולת, במפולת אידיאולוגית חמורה מאין כמוה, משתי סיבות ובשני כיוונים. ראשית, הלייטיות שיש בציונות הדתית, ואני הייתי שם, אני חדרי היה, אני הייתי יושב ראש המשמרת הצעירה העולמית, אפילו בפוליטיקה של המפד"ל ההיסטורית, חדרי היה חדר ליד דוקטור יוסף בורג, אתה ודאי הכרת את הדמות הזאת, אישיות...
מנהיג אמיתי.
מנהיג אמיתי, תרבותי, בעל חזון. מאז לראות את דוקטור יוסף בורג ואת יורשיו בתמות, עם כל הכבוד, סמוטריץ' ובנט...
קשה להשוות.
קשה להשוות. עכשיו, למה קשה להשוות? בגלל ההידרדרות הזו. אתה, זה, אין, היא, ברור, ברור לחלוטין שחלו שני תהליכים בציונות הדתית. תהליך אחד זה של חילון.
אבל חלו גם תמורות בחברה.
בסדר,
אבל... שאתה היית חייל, שאתה היית חייל ושאני הייתי חייל, לא נחשפו, אתה יודע, האנושות לא נחשפה למה שיש היום.
בסדר, אז זה שהחרדיות שומרת על עצמה, הם בחשיפה שלהם בצבא ולחברה והשיתפות הזו, הם הפכו, יש אחוז חילון עצום שם, הבנות היום מתגייסות באחוזים עצומים, כשפעם זה היה בושה בכלל לבת להגיד שהיא מתגייסת איתה היום, זה תהליך אחד, ותהליך שני זה הלאומניות.
אתה לא מכיר בעוצמתה, אתה אומר, הבנות...
פשיסטים.
לא, דרך אנחנו נגיע לפשיזם, אבל אתה לא מכיר בעובדה שאני מסתכל על בת מהציונות הדתית, בין אם היא מתגייסת לשירות צבאי מלא, ויש היום המון כאלה, כמו שאתה אומר, או לשירות לאומי, שבאמת הבנות האלה תורמות, אני מכיר ואני מסתובב בארץ, הן עושות עבודת קודש. עבודת קודש בטיפול בכל מיני גורמים בחברה הישראלית. פה אני מזהה כאן קטע, שאתה אומר לא לעשות בכלל, אני מזהה כאן קטע של השתמטות, ואני רוצה לקרוא בפניך, אם תתיר לי, אתה יודע, ציטוט שהכיל לי העורך שלנו, שר פלסטר, שהוא אדם דתי, שומר מסורת, הקטע של, בוא נקרא לזה השתמטות, או בריחה מהקטע מהחילון, לא מעוגן בכתובים. פרק חף בספר דברים, נפרסים חלק מחוקי המלחמה, אתה יודע, לפני אלפי שנים. אני מסתכל פה כולל לרשימת הפטורים שצריך להעניק בטרם היציאה לקרב. איש שבנה בית חדש ולא הספיק לחנוך אותו, לא השתתף בקרב. אדם שנטע כרם ולא חיללו, כלומר לא הספיק לקטוף את פירותיו, ישוב לביתו. איש אשר נשא אישה ולא הספיק להתייחד עמה, זכאי לשוב לחיק רעייתו. ואחרון חביב, איש עירה ורח לבב, לא השתתף בקרב, פן ירקח את לבבות חבריו. כלומר, מי שפוחד לקחת חלק בלחימה ויש סכנה כי יפגע במורל לאחרים, יהיה זכאי לפטור מלחימה. עכשיו, אני שואל אותך, באמת, את כל האנשים בחברה בישראל, אחי החרדים, אתם פוחדים? גם אני פוחד.
לא, לא, החרדיות היא לא פציפיזם, ממש לא, ממש לא. זה באמת גם לא פחד, אני יודע שזה קשה להסביר את זה, כי הנטל הצבאי ומסירות הנפש שיש שם היא דבר עצום. לצערי, גם הפוליטיקאים החרדים לא רגישים לנקודה הזאת. שאני שומע לדוגמה, פוליטיקאי חרדי אומר, לא צריך אותנו בצבא כי יש מספיק חיילים, אותי כחרדי,
הוא לא יודע.
זה מקומם. לא, לא, תעזוב, כן יודע, לא יודע. זה מקומם, זו הסיבה
ההפך הוא נכון,
הרבה. זו הסיבה שלא משרתים, היה צריכים ככה לגייס את החרדים, ולשחרר את החילוניים ל-70 שנה כדי שיהיה איזון.
הרבה ברטל, מבחינת גורמים צבאיים, ואני מצטט כרגע, גורמי מקצוע ביחידות העילית של צה"ל, לאו דווקא בתפקידי לחימה, אני מדבר על מלטים, אני מדבר על כל ה-8200, השלטונות צה"ל רוצים את החרדים בגלל יכולת הלימוד שלהם. הם דורשים את החרדים. כשאתה הולך להר מירון, ואתה רואה בסיס של מלטים, ואתה רואה מי מטפל בהם, חרדים שמשרתים בצהל, או כאזרחים עובדי צהל, או כחיילים מהשורה, אנשי קבע, הם מטפלים כי יכולת הלימוד שלהם עולה על חילוני פי 100 לפחות.
כן, אבל אני לא מסכים אבל עם הגישה המוסרית, אני אפילו לא מתווכח איתך, או לא נכנס לנקודה אם צריך אותם או לא, בין אם צריך או לא. להגיד אמירה כזו, שלא צריך את החרדים כי יש מספיק חילונים שמשרתים, זה יכול להגיד רק פוליטיקאי חרדי שהוא חף מכל רגש מוסרי, מכל הבנה של הבעיה בכלל. אבל למה שאתה אמרת, אגב, אני לא מסכים ששירות צבאי צריך להתמצא ב-8200 הוא צריך להיות קרבי. מה זה שירות צבאי? שירות צבאי זה צריך להיות לסכן את החיים שלו.
היום הם תומכי לחימה. בסדר. הרב, הם תומכי לחימה,
לא
הם
מספיק.
חשובים.
זה לא מספיק.
לא משנה, אבל רוצים אותם כל אחד.
מבחינה מוסרית זה לא מספיק, לא, בעיניי.
תקשיב, יש חרדים.
לא הייתי חרדי, הייתי מתקומם.
אבל אני אומר, יש גדוד
מה
נחל.
מה זה לשלוח אותם ל-8200?
רגע, אבל יש גדוד נחל חרדי, הם בצנחנים,
הם לא בשריון. הם לא בשריון.
הם גם
אין אף חרדי בשריון. תראי לי חרדי אחד בשריון.
אז אני אומר, אני ראיתי, במוני.
אתה לא ראית.
אני רואה חרדי, אני מזהה חרדי לפי חזותו, אוקיי? עם הכיפה, עם הפאות, עם הציצית, ומשרתים בתפקידים קדמיים, מאמן לי הרב.
אני
מסתובב ביחידות צהל.
אתה מסתובב ולא רואה, איפה אתה רואה? תראה לי.
אני כרגע תיארתי לך.
כשמגיעה תמונה בטלוויזיה מעזה, אתה רואה שם חיילים חרדים?
גדוד נצח יהודה. גדוד נצח יהודה.
הם לא חרדים בכלל נצח יהודה, מה זה?
הרב אלברטל, גדוד נצח יהודה. גדוד נצח יהודה הוא גדוד שמורכב בעיקרו. אוקיי? מחרדים.
אין חרדי אחד בנצח יהודה. אין. אתם מרמים את עצמכם ואת הבנים שמשרתים בצבא.
אז איך אתה קורא להם?
לא יודע, כל מיני, קודם כל יש שם כל מיני חרדלים וכיפות סוגות. אבל אני כן נכנס, אתה לא נכנס, אתה נתקל בבעיה מוסרית.
אבל הם לא סוגות, כבוד הרב, הם לא סוגות.
הם סוגות מזה סוג כזה.
הם כיפות שחורות ואנשים מקיימים.
אבל הם לא חרדים. אין חרדי, היום לא משרתים חרדים בצבא. צריך להפסיק עם החוסר אמת הזו. אף חרדי לא אמיתי כמעט לא משרת בצבא, אין כזה דבר, כל החרדי, מרמים, יש פה, מרמים את העם פה, השלטון, הבגץ מרמה את העם, לא, הבעיה היא שלא אומרים לחיילים את האמת, לא, אין חרדי אחד שמשרת בצבא, חרדי אותנטי, כי מרמים, מה עושים, איך מרמים את המכסות,
אבל אני לא מבין בדוע,
מביאים כל מיני חבדניקים שהם חוזרים בשאלה, מביאים את, אני יודע מה, את כל יפנים שהתגיירו,
אני חושב, לא,
אי אפשר לרמות, תשמע,
באותם חיילים לוחמים, נצח יהודה. זה גדוד קרבי, נמצא גם באיוש.
אבל גם סיירת מטכ"ל אני לא מטיל בדופי.
אבל גם בסיירת מטכ"ל יש חרדים גם בימם, אני ריאנתי כאלה.
אין חרדים,
אבל,
תעזור.
לא, אבל כבוד הרב.
אין חרדי אחד הרב, שמשרת, עשיתי, למה לרמות?
אז אני אומר עוד פעם, כן. אני עשיתי פרויקט כן. הלוחמים כן. חרדים ביחידות, ביחידות העילית של צה"ל. נפגשתי עם חרדים, חרדים, אוקיי? תלמידי ישיבות שמשרתים כאזרחי, כשוטרים בקבע
מה
בימם.
מה זה שוטרים בקבע? מה זה ימם? אני מדבר איתך על כאלה שמסתערים במנהרות בעזה.
מה ימם? ימם לא מסתער?
אני לא יודע, ימם. אני מדבר על שירות צבאי.
אבל הם הגיעו מאיזשהו מקום.
אחד הוא מגיש תה בזה, ומתקייס בגיל 25, זה נקרא אצלך חרדי בצהל.
כבוד הרב, אם מגיע חרדי שהיה מפי, אוקיי, בגבעתי, ועכשיו הוא לוחם מן השורה איש צוות, בימם, אני לא מזלזל בו.
הוא היה מפי בגבעתי כחרדי? תראה לי אחד כזה. אני לא מכיר אחד כזה. אני לא מאמין.
אתה חייב לנסוע לבית שמש.
אני לא מאמין.
אתה חייב לנסוע לבסיס.
מה זה חרדי? הוא לא חרדי אמיתי, רימו אותך.
אין אמיתי, אני לא מבין באמיתי, אין לי את הכלים. אין לאף אחד את הכלים.
לי כן יש את הכלים.
אבל אני אומר עוד פעם, אתה לא יכול לשמוע.
מרמים את החיילים, אתה יודע, זה מזעזע לשמוע.
אבל תקשיב.
אותי זה מזעזע, אתה יודע, כי יש פה בעיה מוסרית.
אבל אתה אזרח במדינת ישראל. כולנו חייבים להנות מהזכויות ולכבד את החובות.
נכון, okay? אבל אתה מרמה אבל את לא החיילים וטוען להם שחרדים.
אני לא רוצה לרמות.
כן מתגייסים,
אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה לרמות, אני רוצה לבוא לפי המתכונת שקבע המחוקק, קרי כנסת ישראל, חוק שירות הביטחון.
אבל okay? המחוקק מרמה את החיילים.
אבל המחוקק זה גם אנשים.
אתם מרמים, הפוליטיקאים, כולכם.
תראה, אתה לא יכול אבל ליהנות.
או חזי עיניים, תסלח לי שאני אומר.
אבל אני אומר עוד פעם, אתה לא יכול ליהנות, אתה. ואנשי החברה החרדית לא יכולים ליהנות משני העולמות. אם אתה אומר מרמים, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה בתור הנחת יסוד.
בסדר. בוא נתחיל מהנחת היסוד הזאת ונסביר למה אחרי זה.
רגע, אבל לפני זה, אני מאמין בהנחת היסוד, אבל אני גם לא רוצה לתת לך את הזכויות זכויות היתר שאתה אותך, מקבל.
אני מבין
שאתה אותך. מקבל זכויות יתר.
אני לא יודע אם יתר, אבל אני מבין אותך. אני מאוד מבין אותך, אבל קודם כל בוא נתחיל עם האמת הצרופה. האמת הצרופה זה שהפוליטיקה ובגץ מרמים את החיילים ששוכבים עכשיו בשוחות בעזה. מרמים אותם. אומרים להם כאילו הולך להיות שוויון בנטל. לא היה ולא יהיה. לא יהיה חרדי אחד שיתגייס. אני אומר לך אותנטי. אני לא אומר אחד. בסדר, יהיו עשרה. בוא ניקח הצבא. אין, תסתכל בתמונות שרואים בטלוויזיה מכל מיני זה. אתה לא רואה שום חרדי שבאלה אם כן הוא מגיש תה בגיל 28 יתגייס ומקבל מסכורת.
יהיה פה מרי אזרחי. לא,
לא יהיה פה, כי יהיה אתם, פה, כי אתם פחדנים.
אני, לא, אתה, אל תבדוק אותנו.
כן, אני כן אני אומר, אתם, לא, אתם מפחדים. אני אומר,
אל תבדוק אותנו.
אתם מרמים את עצמכם.
אנחנו לא מרמים. אנחנו
שלכם.
לא ניתן, אנחנו כנראה.
אתם כן נותנים, רגע, כל שנה אתם נותנים.
כי, אנחנו, כי הפוליטיקאים שלנו, זהו, שאני לא רוצה לומר את דעתי עליהם, מקום המדינה,
זהו, תמיד זה
נסחטים.
תמיד אבל, הם נסחטים.
אבל כן. אנחנו, תראה, אני, בנותיי, שיזכו למצוות, הן סטודנטיות. אוקיי, okay, okay. רגע, הן שירתו שירות צבאי מלא, אחת גם בקבע, בשסן. מה שאני רוצה לומר לך זה, שלא ייתכן, אני מכבד את תורתו אומנותו של כל חרדי, ואני ממיסאי שותף במימון הקצבה של אברכים, וכל הדברים, ואני בעד זה. Okay. אני בעד זה, אבל...
איך אתה בעד זה כחילוני? איפה הבעיה המוסרית
לך,
שלך?
אני אגיד לך, אני אגיד...
איפה הבעיה המוסרית שלך? אני, למה שלא כל אני, בחור בן 18 ישרת ויסכן את חייו? אני, רק רגע, בזה, לסכן את חייו,
רגע,
לא
רגע,
שירות
רגע,
לאומי,
רגע,
ולא כל מיני פטנטים.
הרב אלברט, אבל רגע,
כאשר... אתה רואה, אתה גם נכנע לעניין.
כאשר החזון איש סיכם עם בן גוריון... כן. על אותם 400 עילויים
כן,
בתורה.
אילויים, כן.
איזה עילויים לא הייתי, אז
לא,
אני לא יודע.
לא, איזה הגדרה של
עילויים. אבל תקשיב, הוא סיכם, הם היו, כן. הם היו שבע אלפיות, כן. שבע אלפיות מתוך כמות האזרחים בישראל, שהייתה נכון. 612 אלף איש.
נכון.
היום ישראל מונה, אוכלוסייתה מונה, מעל 9 מיליון נפש.
כן.
כמות החרדים, אוקיי, היא קרובה למיליון. כן. לא ייתכן כן. שאני אממן אברכים, ובנותיי לא תקבל נסיוע בשכר לימוד.
אבל אתה עושה את זה, אתם הפוליטיקאים
לא.
החילונים, אין לכם ערכים.
כי אתם מאלצים אותי וסוחקים אותי.
מה זה מאלצים?
אותי. אתם סוחקים אותי.
תקים ממשלת אחדות בלי החרדים, מה זה? מה,
עשינו את זה ב-13.
עשית ולא הצלחת לגייס אפילו חרדי אחד עם הלפיד הזה.
אז אני אומר, עכשיו אני
רוצה... למה לא? כי אתם מפחדים, אין לכם ערכים.
הרב אלברט, על
מעבר... לשיטתכם אני מדבר, אין ערכים. אתה רואה, אני כחרדי אומר לכם שאין לכם
חרדי
שלא,
למה חרדי שלא רוצה להתבולל, לא הולך לשירות לאומי מקוצר?
אין, תעזוב שירות לאומי, אתה מוכן לוותר על צבא? אתה רואה, אתה לא מוסרי, תסלח לי.
אני הולך לקראתך.
אל תלך לקראתי.
מוסר זה שם של דעה, כבוד הרב.
אתה לא מוסרי, אתה צריך לשחור שכל בחור בן 18 ישכב על הגדר בעזה ויסכן את החיים.
אז מה אתה רוצה, שאנחנו נלך אתכם בכוח, אנחנו ננצח?
כן, כן, לא תנצחו, כי לא תלכו בכוח, כי אתם פחדנים.
לא, אבל אני אומר עוד פעם, בסוף העם יבין, אתה יודע, יעבור כאן, אם אנחנו מסתכלים על הריבוי הדמוגרפי, והעם יבין שאתם בקצב ריבוי טבעי גדול יותר, ותקבלו יותר כמגזר, תקבלו יותר, ואז יהיה לנו פחות, מתוך תקציב של 400 מיליארד, אנחנו נצא לרחובות.
אתם לא תצאו, אתם יצאתם וזה לא...
מתי יצאנו?
אתם לא מסוגלים.
מתי יצאנו?
הרבה פעמים היה הרי...
מתי פעם אחת?
פעם אחת תן לי. כל מיני מאבקים על הגיוס, הפגנות, אני יודע מה, לפני ממשלת לפיד שם.
לא הייתה הפגנה אחת, מה אתה מסתכל לי? אתה מסתכל לי על הפגנה של
שכירה דירה? אז איך אתה מסביר את זה שלא היה על בעיה מוסרית הכי גדולה במדינת ישראל, אתה לא יוצא לרחוב רק על קוטג' אתה יוצא.
הציבור פחדן. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר אחד. לא
פחדן, אני אסביר לך הסבר אחר.
אז אני אומר, לא רק שאתם לא. לא רק שאתם לא רוצים להתגייס, ואתם רוצים להמשיך לסחוט אותנו, אתה יודע, במילה שאומרים באמת, אתם פוחדים להתבולל, אבל יתרה מזאת, מגיע נציג נבחר ציבור של החברה החרדית, קוראים לו ישראל אייכלר, יש לו גם תוכנית מצוינת בערוץ הכנסת, והוא אומר ככה, לפני שנתיים, הוא הכריז שבלתי אפשרי לחגוג את יום העצמאות. מי הוא? וכך הוא אומר, כאשר שלטון הכפירה קבע שאתה מאמינים בשם, אתה הבין? אז הוא אומר שהוא רוצה לא לחגוג את יום העצמאות, הוא רוצה דווקא בחג השבועות.
תראה, ישראל אייכלר הוא כפוי טובה, הוא לדעתי לא ראוי להיות פוליטיקאי חרדי בכלל, הוא איש כפוי טובה, הטלוויזיה עלתה אותו למנהיגות, והוא אחרי זה יורק אל כל הבערות שהוא שותה מהם, הופך את כולם לכופרים ואפיקורסים, משתמש במילים שהן רק מרחיקות את הציבור החרדי מהציבור החרדי, הוא פשוט לא ראוי להיות חבר כנסת, אז אתה שואל אותי שאלה על ישראל.
ליצמן כן ראוי? יעקב ליצמן?
יותר, וגם הוא לא כל כך ראוי.
למה הוא ראוי? יותר
הוא, הוא, קצת, הוא יותר מעודן, הוא קצת יותר תרבותי, הוא פחות אגרסיבי וכפוי טובה. ישראל, הוא לפחות אותו הטלוויזיה לא הלתה לזה, הוא כפוי טובה.
אבל זו כבר דעה, יש חוות דעת אישית שלך.
בהחלט אישית, מה פה אישית?
אני שואל, אני כחילוני, כן. אני כחילוני, כן. מה אני צריך לעשות כדי שתהיו שותפים בנטל?
מבחינתך רק מלחמת אחים.
אתה רוצה את זה?
לא.
אז מה יהיה?
אבל כן,
אתה תגרור אותי.
כן.
עכשיו,
אני, אבל אני אסביר לך, אחרי כל, כל הסיפור הזה, אני טוען שאתם החילונים לא מוסריים, ואתם...
אנחנו לא.
לא.
בסדר,
לשיטתכם. לשיטת אם אני הייתי חילוני, הייתי יורד מהארץ, כשהייתי
לשיטת,
שומע אותך,
לשיטתך.
ושומע את הפוליטיקאים שאתה שומע לשיט, לכנסת.
לשיטתך אני מסכים איתה. כן. אנחנו לא מוסריים.
ממש לא, ממש לא. אתה יודע, כשאני שומע את ברק, שהיה רמטכ"ל, או כל מיני רמטכ"לים, מוכנים לתת לחרדים כל מיני... אתה יודע, שומע את אלעזר שטרן, שאגב למדתי איתו חברותא בישיבה תיכונית, שאני שומע אותו אומר שלא אכפת לו לוותר על הגיוס, אלא שיצאו לעבודה. אני אומר, תגידו, אתם אנטי מוסרי מדרגה ראשונה, מה זה לוותר על הגיוס? אנשים נהרגים פה, יש חול.
נו, אז למה? אז למה אתם לא מתגייסים?
קודם כל תדאג לפוליטיקאים החילונים שלך שיהיו מוסריים.
עזוב את הפוליטיקאים, תבואו אתם, תבואו. אתם שליחי השם כאן. אתם שליחי השם. בואו תבואו אתם, משיח בא אצלכם. נו, אז מה אתה רוצה לעשות?
משיח נמצא רק אצל הציונים
הדתיים. מה אתה רוצה לעשות? למה חב"ד כל היום מניח פיניצים של... חב"ד מכריח אותי שיבנה בית המקדש.
חב"ד, גם אותם הייתי, אתה יודע.
אתה לא אוהב?
לא. הייתי שולח אותה מהארץ.
אתם יותר מפולגים מהחילונים, אתה יודע?
לא מפולגים, אתה יודע מה זה מפולגים. אתה מדבר
על כתות... עוד לא אמרת פה מילה טובה על איש.
כתות אזוטריות.
לא על חב"ד, לא על אייכלר.
כי מי אתה מביא לי? אזוטרים, אנשים אזוטרים. אתה לא מביא לי את לב ליבו או את הקונסנסוס. חב"ד, חב"ד זה קונסנסוס? יש להם בכלל קשר עם העולם, יש להם קשר עם העולם החרדי בכלל לחב"ד. אין להם שום קשר עם העולם החרדי. הם הכת הכי קרובה ליהדות. ככה הייתי מגדיר אותם.
אני רוצה להבין דבר אחד, באמת, הרב אלבטן, לא הצלחתי להבין לך דבר אחד. מדוע ילדים בני 18, אני קורא להם ילדים בני 18, לא יכולים להתגייס ולהמשיך להיות חרדים אל האמונה?
עכשיו אתה שאלת את השאלה המוסרית הראשונה שאתה, סליחה.
אני חלש במוסר.
לא, לא, החילונים, זה מרגיז אותי, כי אני הייתי, ישבתי בטנק בצריח ושמעתי את הפוליטיקאים מדברים על זה שיש שוויון בנטל, על השקר מול העיניים הזה. טוב, עכשיו אני אסביר, תראה. הסיפור הוא כזה, עולם הישיבות הוא עולם סגור בלי כל קשר לשירות הצבאי. לא רק שלא מתגייסים, גם לא הולכים לאוניברסיטאות, ולא הולכים למסעדות, ולא הולכים לבילויים, ולא לבתי קולנוע, ולא לחוף הים.
אני דווקא רואה אותם.
אז אתה רואה אותם, אותם אולי צריך לגייס. באמת, אנחנו מדברים באמת על ה...
מה זה חוף הדתיים בתל אביב?
על הצד הרציני, אני לא
יודע. בעוד נשים מבני ברק, חוף הדתיים בתל אביב.
נשים זה משהו אחר, אני לא...
גברים כנל.
בסדר, מה, חוף לא נפרד?
ברור, יום ככה, יום ככה.
בסדר, לא, תשמע, בוא, אנחנו לא...
אתם אוהבים את מנה מהחיים?
לא, זה לא טוב. זה לא טוב. אני מסכים איתך שיש בעיה קשה. אני רק אומר כרגע, אני מדבר אידיאולוגית. ויש גם הרבה כאלה שבסך הכל המגזר החרדי הוא די מנותק מענמי החיים. לרוב אברכים אין מכונית, מסתפקים במועט. אתה צריך פעם לבוא לאזור שאני גר שם, אתה תראה את העניין. לא זה העניין. בוא נדבר אידיאולוגיה. מנקודת מבט אידיאולוגית, הסיפור הוא שכל יציאה של בחור מעולם הישיבות, ולכן כשאני בזמנו התווכחתי עם שלח, אופר שלח ואחרים, אומרים, תבוא שעתיים, תבוא שלוש, זה לא הולך ככה. מי כמוך יודע היום, אתה אפילו רמזת על זה. ברגע שאתה נחשף החוצה כבחור בן 18, לא יישאר ממך שם וזכר כבחור ישיבה. הסגירות הזאת היא סגירות...
אז אתה שוב אתה מחזיר אותי לפחד, כמו ממאה מקרא.
ודאי פחד!
אבל...
ודאי פחד!
אבל למה אני...
אשרי אדם מפחד תמיד, מה זה פחד?
ברור, אני אומר, אבל אלברטל, אבל תקשיב, אם יש פחד, יש שירות פסיכיאטרי בישראל, שיתפל לו, והיה...
אבל השירות הפסיכיאטרי יודע, זאת אומרת, עולם התורה יודע את נפש האדם, הוא השירות הפסיכיאטרי הטוב ביותר.
הוא לא יודע את נפשי?
לא.
למה לא?
כי מה פה הוא יודע?
מה, אני לא יהודי?
אתה בדי יהודי.
כן, אז מה? למה אתה? גם אני פוחד.
לא פוחד ממוות, לא התכוונתי.
אני פוחד להיחשף, אני פוחד, פחדתי להיחשף לתרבויות אחרות, אני ועוד מיליוני בני אדם.
מה זה, אתה מתבולל ב-70% בארצות הברית, מה אתה מספר לי שאתה מפחד?
אני לא בארצות הברית, אני פה.
הבן שלך מחר יהיה בארצות הברית,
אבל אני אומר עוד פעם, אני לא מסתכל על ארצות הברית, אני אזרח מדינת ישראל. לא מעניין אותי מה שקורה בארצות הברית. אני מדבר פה. פוחדים, אפשר לטפל בזה.
ודאי שפוחדים, אפשר לטפל.
פחד הוא טוב.
מטפלים בזה.
אבל פחד הוא טוב, אפשר לטפל בו.
הטיפול הוא הסתגרות. הסתגרות בגטו רוחני וגטו קהילתי. זה הטיפול היחיד, היחיד שיש. אם אתה תיקח בחור בן 18,
אז מה ההבדל בינך לבין כתות אחרות? אם אתה מסתגר.
אני לא יודע מה זה כתות אחרות.
לא, אני אגיד לך, כמו הקומר ג'ונס, בסוף יבקשו להתאבד. מה זה
כת? אתה רואה את החרדים מתאבדים?
אתה אומר שפוחדים. פחד מוביל לתגובות בלתי רצוניות.
לא פחד מהסוג הזה של ג'ונס. איזה פחד?
פחד לעשות משהו. לעבוד למשל.
גם יש היום בפרט. עם כל המכשור הטכנולוגי, ואתה יודע, אייפונים.
יש לכם טלפונים כשרים.
נכון.
משפחתה של אשתי חרדית, יש לכם טלפונים כשרים.
בסדר גמור, טלפון כשר הוא לא בעיה.
הבעיה היא החשיפה.
מה?
סידרנו את זה.
נכון, סידרנו. אתה טוען שזה לא טוב, אתה טוען שזה פחד.
לא, אני בעד, קח את זה. אז הם ביטלו את הפחד, ניצחו את הפחד.
לא ניצחו, בסדר, ניצחו את הפחד, כי לא מתגייסים. באופן הזה ניצחו את הפחד. אם היו מתגייסים, לא היה נשאר שם וזכר מעולם הישיבות.
אבל הפוליטיקאים שלכם, הרב אלברט,
הפוליטיקאים תזרוק אותם.
הרבנים שלכם, המנהיגי העדה, לא יכול להיות, אתה יודע, שאני מסתכל על אנשים, אני לא מדבר על אלוהים. כמו שאני לא רוצה לתת לחילוני, שהוא פיזיקאי מכונן, או נגן מכונן בפילרמונית, או ספורטאי עילוי, אני לא צריך לגייס אותם. הם לא יתרימו כלום. אני מדבר על המסה הקריטית. מדוע אתם לא מוכנים להיות שווים בנטל? לא לעשות בנטל, שווים בנטל, לא הבנתי עוד.
אז אני אסביר לך, כי אתה שווי בקונספציה של עילויים, שהיא קונספציה לא נכונה, ובכלל, מי צריך לדבר עליה?
היא נכונה לעולם.
היא קונספציה לא נכונה, אף אחד לא מגייס חרדים בגלל העילויות שבהם. הסיבה שחרדים לא מתגייסים לא בגלל שהם עילויים וצריכים להישאר עילויים, כמו, אני יודע, חבר מנצח בפילרמונית, לא זה העניין. העניין הוא לשמור על ה-DNA של העולם היהודי. לשמור על DNA של העולם היהודי זה לשמור על המסורת של דורות, דורות על דורות, והשמירה על המסורת אינה קשורה לעילויות מסוג כזה או אחר, אלא היא טעונה הסתגרות. אין המסה הקריטית הזאת שאתה מדבר עליה, היא אחוז קטן היום בעם היהודי, ואם היא לא תיסגר אותה מסה קריטית שאתה מדבר עליה, ולא תשמור על עצמה, וממילא אם היא תיפתח היא גם לא תשרוד, כמו שקרה עם הציונות הדתית, שהיא הייתה, אני רק רוצה להגיד לך פה במאמר מוסגר, הציונות הדתית של אפילו עוד קצת בזמני, אבל ודאי לפניי, הייתה כמעט חרדית, גם מבחינת החזות, גם מבחינת החזות, ומכיוון שהיא נפתחה כמו שאתה רוצה לפתוח את העולם החרדי, ומה קרה לה? היא דרדרה והתנפצה לרסיסים. אין היום ציונות דתית. אין היום ציונות דתית, זה שיחה אחרת.
אני חולק עליך.
בסדר, זו שיחה אחרת. אין ציונות דתית. יש לאומנים מתנחלים, זה מה שיש, ועוד...
למה סבי לא היה מתנחל? הוא הקים את הפועל המזרחי.
אני לא מדבר על סבא שלך, נו.
רגע, הוא היה בפועל
המזרחי. אבל הנכד שלו כבר התדרדר.
הנכד שלו...
מה קרה עם הנכד שלו?
הנכד שלו הבין שהכל...
יושב ומשדר איתי פה.
אז אני אומר, הנכד שלו הבין... שכולם מרמים את כולם, איך אמרת? אייכלר, ליצמן,
נכון,
כולם מרמים את כולם.
הם מרמים כי הם לא...
בדוקטור בורג האמנתי, כן. הבאתי עליו כאנמנים.
נכון, נכון.
לא ייצרתם מאז, נכון, לא אתם. כן. כל החברה הישראלית, כן. לא ייצרה אנשים בדמותו.
לא ייצרה למה?
לא ייצרה למה?
לא ייצרה למה, בגלל מה שאני אומר לך. הסיפור הוא כזה, לכן אני אומר, אותה מסה קריטית, אותה מסה קריטית שאתה מדבר עליו, הם באמת באופן יחסי רבים ומתרבים. ואני לא דן כרגע בשאלה מה יהיה אם החרדים יהיו הרוב במדינה. בוא נעזוב את זה, כי הם לא הולכים להיות...
ברור שהם יהיו הרוב.
הם לא הולכים להיות
הרוב. ברור שהם יהיו הרוב.
לא הולכים להיות כל כך מהר הרוב. בוא, אני לא יודע למה.
אנשים
ש... 50 שנה חושבים.
הרב אלברט, אנשים שמומחים מאיתנו, שב-2040 יהיו כאן 16 מיליון נפש במדינה, שכרגע לא גדלה. 16 מיליון נפש, כאשר המרכיבים העיקריים במדינת ישראל באזרחות יהיו חרדים וערבים.
לא, לא, לא. אני לא, אני רואה את הדברים, את התהליכים אחרת. החילונים לא הולכים לשום מקום, החרדים לא הופכים כל כך מהר להיות הרוב, יש שינוי גם דמוקרטי, פעם יהיה מושי ערביי ארץ ישראל, זה גם הולכים, פתאום מתברר שהילודה שלהם פחתה, אני לא נכנס לדברים כאלה.
אבל בחברה החרדית לא פוחדת.
נכון, לא נכון, לא נכון, אנשים יוצאות היום לעבוד, זה לא מה שהיה פעם, וממילא יש גם איזושהי בלימה, אפילו קצת ירידה לדעתי באחוזי הילודה. כך אני רואה את זה בפרקטית, במציאות.
אם אתה רוצה הסתגרות, כמו שאתה אומר, כן. ובסך הכל החברה החרדית היא סגורה,
נכון.
אוקיי? ובאמת המדינה צריכה להשכיל ולתת לאנשים שעשו שירות צבאי ולמדו, או מקצוע או כל דבר אחר, אפשרויות לפרנס את עצמם, כי כיום רק 44% מהגברים בחברה החרדית רשומים כעובדים, אגב, זה רשום גם איזה משרות חלקיות, אנחנו לא יכולים להמשיך עם זה, החילונים, אתה מסכים איתי?
אני לא מסכים, אני אומר ככה, הדבר הוא, אני מסכים איתך דבר אחד, החרדים היום לא מסוגלים לנהל מדינה. אם אתה מחר בבוקר, אם החילונים עוזבים פה את המדינה.
הם גם לא רוצים.
וערביי ארץ ישראל עוזבים פה את המדינה, המדינה הזאת נסגרת.
למה?
כי החרדים לא מסוגלים לנהל מדינה. אין להם את הכישורים
הזה. החילונים לא יכולים לנהל מדינה?
החילונים בטח, הם מנהלים את המדינה. אני אומר אם הם עוזבים מחר בבוקר.
החילונים עוזבים.
כן, החילונים וערביי ארץ ישראל, כי ערבים עוד גם קצת מסוגלים לנהל את המדינה. אם ערביי ארץ ישראל עוזבים והחילונים עוזבים את המדינה, המדינה הזאת, או שכולם נשחטים ביום אחד, כי הם לא יודעים אפילו לתפעל טנק חרדים או דברים מהסוג הזה. או שגם אם לא, אז...
יקחו עבדים, כמו שהתרגלנו ביהדות.
אבל הם כבר לא יהיו, הם לא יכולים לשלוט, הם אפילו לא יודעים איך לתקן פה את החשמל, אם תקרה את הקמה.
ממה הם מתפרנסים? תגיד לי, אני רוצה להבין דבר אחד, אתה בטח בקיא יותר ממני. אם באמת אנשים תלמידי ישיבה, ולפי הנתונים, הקצבאות שלהם, הם לא משהו שניתן לחיות איתו אפילו כרווק, כל שכן כבעל משפחה של 4-5 ילדים, גם אם האישה עובדת, אוקיי? אנחנו יודעים מה השכר של אישה עובדת, גם אשתי עובדת. ממה הם חיים, אוקיי? ואתה, אני רוצה שתתייחס גם לקטע שיום אחד זה ייגמר, כבוד הרב. לא יהיה כסף לתת.
אם לא, קודם כל זה לא כך. עובדה שאתה נותן. אני אומר לך, החילונים...
אבל נגמר הכסף.
החילונים קוראים ברך, אני אומר את זה בזעם מוסרי, בפני כל גחמה חרדית. זה הפוליטיקאים שלך, אז אל תשאל שאלות למה נותנים, כי נותנים, זאת עובדה, ועכשיו ייתנו עוד יותר, עוד כמה מאות מיליונים. אתה אפילו לא יודע כמה נותנים.
כל
זאת הבעיה שלך.
עכשיו נותנים.
אתה אפילו לא יודע כמה.
מי? אני אגיד לך גם כמה. אני יודע כמה זה עולה לי. 32 מיליארד עולה לי כל הגישפט. ומזה אני מתקדם.
זה מה שאתה יודע. טוב, אבל השאלה איך הם מתפרנסים, יש הבדל בין המגזרים בעולם החרדי. קודם כל, החסידים, אני ליטאי מובהק, ושוחר ליטאיות ומתנגד במובן מסוים לחסידות. כן,
כן, כן.
אני לא בקו החסידי.
אבל אתה עובד, אתה בעיה, מרצה, אתה בא מקצוע.
לא משנה, תעזוב אותי כרגע, אני לא מדבר ברמה אישית. עכשיו, החסידים בניגוד לליטאים, רובם בשלב מסוים יוצאים לעבוד. עכשיו, הם, כיוון שאין להם השכלה, הם לא לומדים באקדמיה ולא זה, הם עובדים בכל מיני עבודות, והם אגב יותר עשירים החילוניים, כי במה הם עובדים? במה שמעשיר. לא משהו פרופסיונלי, אלא בקבלנות, במסחר, במניות, בכל מיני דברים כאלה. אז יש הרבה גבירים חסידים, בפרט אגב בחוץ לארץ.
צ'יינג'ים, אני יודע.
כן, אתה יודע, בדיוק בזה הם עוסקים, והם מצליחים, כי הם מצליחים. עכשיו, הם באמת רובם שם עובדים.
אז מדוע אין לימודי ליבה? מדוע ארבעת מקצועות הליבה? בתוך הסגירות של החברה החרדית.
כי תהרוס את החברה החרדית.
מה, מתמטיקה תהרוס את החברה החרדית?
אני אגיד לך, בוא תראה, אני גם למדתי אנגלית. כן, לדוגמה.
כי היית סטודנט.
כן, לא, גם לפני כן.
כן.
אני למדתי אנגלית. עכשיו, איך למדתי אנגלית, נגיד? הייתה לי בזמנו מורה. אני אגב למדתי באותה כיתה שרפי פרץ למד. אני למדתי איתו יחד עם הרב רפי פרץ ביסודי ובישיבה התיכונית. שנינו ישבנו באותו ספסל.
בנתיב מאיר.
גם בנתיב מאיר, כן. וגם אמרתי לך, אלעזר שטרן, החברותא שלי, והצמיחה, הכיתה שלי בנתיב מאיר הצמיחה 3 אלופים ושני תתי אלופים.
כיתה אחת.
3 אלופים.
תאר לך שאנו מכפילים את זה במאות.
בסדר? תאר לך.
יפה, אוקיי.
עכשיו, איך למדו אז אנגלית, וגם היום ודאי לומדים ככה. נגיד, היא באה עם אקורדיון, מלמדת אותך שיר של בוב דילן, ואתה שר אותו.
חתם פרס נובל.
כן, חתם פרס נובל.
לא מספיק טוב?
לא. עכשיו, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שלימוד שפה זאת תרבות. אתה לא לומד שפה רק we are going there. אתה לומד תרבות.
נכון.
עכשיו, לימוד תרבות בעולם החרדי, יהרוס את העולם החרדי.
אבל אתם, אני מדבר...
אם אתה מכיר את נפש האדם, אתה צריך להבין אותי. אין בלב מקום לשתי תרבויות.
אני אגיד לך מה אני מבין מהשיחה איתך, שהיא באמת מרתקת, שהחברה החרדית רוצה להנציח, הרבנים, מנהיגי העדה, רוצה להנציח את הסגירות, לא לחשף לצבא, לא לחשף ללימודי ליבה, לא לרכוש מקצוע, אוקיי, ולחיות חיים קלים יותר, להקל על אנשים, על נשותיהם, כן? רק כדי להמשיך לשלוט.
לא לשלוט.
לשלוט.
לא חלילה.
אם אני לוקח את מנהיגי העדה.
להמשיך את מסורת הסתזו, באמת, לא, אל תיתן להם קצת יותר קרדיט, הם לא באים, זה לא איזה... הרעיון הוא לשמור על העם היהודי. בלי השמירה הזו על העם היהודי, התפיסה היא שכולם פשוט מחר יתבוללו. מחר מוחותיים, או דור אחד, או שתיים. בוא ניקח ציור כזה, ברשותך. יש מחר שלום במדינת ישראל, אנחנו עוד רחוקים קצת מהעניין הזה.
עד שמשיח הגיע.
לא, לא, יש שלום. עכשיו, באים לכאן, למדינת ישראל, במיליוניהם נוצרים, מתנדבים משוודיה ומנורווגיה. מה יהיה אחוז ההתבוללות כאן?
אז, איפה נשים את המיליונים
האלה? אני אגיד לך מה. יהיה אחוז של 60-70 אחוז.
אבל איפה נשים אותה?
את, הבן שלך ילמד בלבנון באוניברסיטה, הבת שלך תלמד בירדן, או ברשות הפלסטינית, במדינה
הפלסטינית. העולם הוא כבר גלובלי, כבוד הרב.
וזהו. עכשיו, לא יישאר שם בזכר מהאנשים האלה, מהם היהודי. הגחלת, ה-DNA היחידי.
אבל זה הגבול ההזיה, זה הרי לא יקרה.
ה-DNA היחידי.
אני שואל דבר אחד.
לא, לא, אבל זה כן קורה.
במישור, במישור הפרקטי, במישור הפרקטי, אני חייב לסיים בשאלה אחת. האם החברה החרדית, על כל גאוניה, רבניה ופרקליטיה, מגיעים ליום הדין שבו החברה, אני דיברתי על החברה החרדית, החברה החילונית תקום ותתקומם וזה יהיה קשה?
זה לא יקרה. זה לא יקרה, אתם לא מסוגלים לזה. אתם לא מוסריים מנקודת מבט חילונית, אני אומר את זה. אין לכם מוסר. אין לכם ערכים.
אבל אם משתגע.
זה לא יקרה. אתם, לא אתם תשתגעו רק כשתיתנו עוד 3 מיליארדים לציבור החרדי. זה היה השיגעון היחיד שאני רואה פה בשטח אצלכם.
הרב עורך דין דוקטור.
סליחה שאני מדבר.
הרב עורך דין דוב אלברטל. המון המון תודה.
תודה
קצת לך. קצת פסימים, אבל זה מה שיש.